אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Ooh, temptation. Temptation. I can't resist. בכל רגע נתון אנחנו מוקפים ומותקפים על ידי אין ספור גירויים ויזואליים, קוליים, ריחות, מגע, בעצם כל מה שהחושים שלנו יכולים לקלוט. בחלקם אנחנו מבחינים ומבינים איך בדיוק הם פועלים עלינו, אבל רובם משפיעים עלינו בהיסח הדעת, באופן לא מודע, באופן סמוי ומאוד מאוד מתוחכם, אפילו מניפולטיבי. מדוע אנחנו בוחרים בסבון מסוג מסוים או בשוקולד? איך אנחנו מושפעים מביקור ברשת מזון פופולרית ומנגד בכנסייה למשל? כיצד אנדרטאות במרחב הציבורי, פסלים, סמלים, כרזות ושלטים, מנווטים את ההחלטות שלנו, את הבחירות שלנו, את התחושות והדעות שלנו, ולא רק במרחב הציבורי, גם פנימה, בתוך הבית. אמצעי התקשורת, העיתון, הטלוויזיה, האינטרנט, באמצעות פרסומות גלויות וסמויות העושות שימוש בצורות ובצבעים שמובילים אותנו להתנהג ולהגיב בדיוק כמו שרצו שנעשה. אז בואו נציץ קצת אל מאחורי הקלעים של אומנות הפיתוי והשידול החזותי, ננסה להבין ולגלות את מה שנסתר מאיתנו בדרך כלל, אבל כל כך דומיננטי בכל צעד וצעד בחיינו. נעשה זאת יחד עם דוקטור ברכה גרומר אל חסיד, חוקרת תרבות, מעצבת גרפית ומאיירת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום ברכה.
שלום רותי.
אז בעצם את אמורה לדעת את רוב הסודות. לזהות את אמצעי הפיתוי, להבחין במניפולציות, אבל בפועל גם את נופלת לא אחת בפחים מן הסוג הזה, שמפוזרים סביבנו כל הזמן.
אכן. אני הראשונה ליפול בפחים שנהגתי לטמון לאחרים, מודה ומתוודה. לא אחת חזרתי הביתה מקניות, ודובה לי שאל אותי, למה את היקר הזה? למה את ה... והרבה פעמים שתקתי ו... כשהתוודדתי, אז אמרתי, בגלל האריזה, תראה, זה האריזה היפה. כן, אני הראשונה שנופלת בפחים שנהגתי לטמון לאחרים.
כי מה? כי את לא מזהה, את לא עם הניסיון שלך. איך עושים לך את זה, זאת אומרת?
אנחנו כולנו שפוטים של אריזות, של מוצרים. זה כובש אותנו, הצבעים, הריחות, הצורות, הקומפוזיציות. זה מתגנב אל העין, זה מתגנב אל הלב. לפעמים גם בא לי להתפתות.
אנחנו מדברים בעצם על האופן שבו צורות וצבעים משפיעים עלינו. בכלל, אנחנו נוטים לתת משקל למילוליות כתובה או נאמרת, בעוד אמצעים ויזואליים, שאינם מילוליים, מצליחים להעביר מסרים, ואולי אפילו יותר. הדוגמה הכי מוכרת אולי היום בשימוש היומיומי של רובנו הגדול, היא למשל סימני האימוג'י. אנחנו מטבלים את הודעות הטקסט שלנו בסימנים מצוירים, אצל חלקנו, בעיקר אצל אנשים צעירים מאוד, הסימנים האלו אפילו מחליפים כליל את הביטוי המילולי. אין אפילו טקסט.
כן, יש את טוענים שאנחנו חוזרים לאחור, או לימי הביניים, או אפילו... לתקופת ההרוגליפים של מצרים. אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה של חוסר סבלנות, של הפרעת קשב גלובלית. אני חושבת שיש צורך להפיל את הסימון ברגע, וזה מה שאימוג'ים יודעים לעשות. יכול להיות גם שכמו שאנחנו באים לאיקאה ומשתמשים ברדימייד, אוספים רהיטים, אוספים דברים, מביאים ומשבצים את זה בתוך הבית שלנו, ככה אנחנו גם משתמשים באימוג'ים. יש כבר שפה של תמונות מוכנה, והנה אפשר לייבא אותה הביתה, להשתמש בה במהירות הבזק ולתקשר איתה. שפה של תמונות לאורך כל ההיסטוריה עשתה עבודה רצינית מאוד של ללכד אוסף של בני אדם, אוסף של שבטים, לעם. המצרים הקדמונים שהשתמשו בכתב החרטומים, שזו שפה של תמונות, שפה שנועדה לאנשים שלא יודעים קרוא וכתוב, רק החרטומים ידעו להשתמש בה, ללמדך שידע הוא כוח, ולמדו להשתמש בה באופן כזה שבני אדם ידעו לקרוא במצרים מה חשוב, מה לא חשוב, איך אתה צריך להתנהג, מה צריך לעשות, איך להתמודד עם אימת המוות. נשאר לנו פפירוס ידוע מאוד של איזה סופר שקוראים לו אני, שממנו אפשר ללמוד שבמצרים העתיקה כבר המציאו את הסיפור הזה של יום הדין האחרון, איך לתמרן בני אדם באמצעות אימת המוות, לתעל אותם, להתנהג כמו שהשליט מבקש. הכל בציורים בלבד, וציורים שממש מלמדים אותך. אם אתה רוצה לזכות בעולם הבא, כי החיים האלה הם די קשים, חיים של עבודת פרח והכל, אבל אם תתנהג כראוי או כמו שמצופה ממך, אז יש לך מועד בית, יש לך עולם הבא. והציורים האלה ממש מדגימים, ממש בציור בשלב אחרי שלב, מה אתה צריך לעשות. אז למשל, באותו פפירוס ידוע, מצויר סופר שצריך לעבור שלבים, יעני טסט, כמו ביום הדין האחרון, ברגע שהוא מגיע לסוף החיים, הוא נשאל כמה שאלות, האם שיקרת? אם הוא מסתבר שהוא לא שיקר, הוא עובר לשלב הבא. האם גנבת? האם מעלת? האם חמדת? בכל פעם הוא למדרגה, זה הכל בציורים, כמו בציורים של ילד בגן ילדים. ואז יש איזה טן שחור עם אוזניים, שממש מודד את הלב שלו על מאוזניים, כל זה בציור, ואם הוא עבר את כל הטסטים האלה, הוא ראוי לעבור לעולם הבא. לימים, הרי תרבויות מחלחלות מדור לדור, והנוצרים אימצו את השפה הזאת ועשו בה שימוש יוצא מן הכלל. הנצרות היא דת שהתחילה ככת קטנה ונרדפת במאה הרביעית, וראה זה פלא, היא הפכה להיות תאגיד בינלאומי. יש 2 מיליארד נוצרים היום, ואיך היא עשתה את זה? כל מי שרוצה ללמוד שיווק מוזמן לראות את האסטרטגיה השיווקית של הנצרות, וכל זה בשפה של ציורים, בשפה של צבעים, תמונות ובעיקר סמלים. מכיוון שהם עוד לא ידעו לצייר עם עומק ועם אור ועם צל ומאוד ריאליסטי, אז הם השתמשו בסימנים, באטריבוטים. אגב, ממש הסמלים המצריים חלחלו מדור לדור. נגיד הסמל שאוזיריס מחזיק ביד, סמל של חיי נצח, אם תסתכלי עליו טוב, הוא ממש דומה לצלב.
בעצם אפשר לראות ביטוי חזותי עוד לפני המצרים הקדמונים, כבר אצל האדם הקדמון, וממנו כן. נמשך החוט הזה לכל אורך ההיסטוריה, היוון הקלאסית, הולדת הנצרות, מלחמות העולם ושנות ה-60, ועד לימינו אנו, אז אפשר לראות איזו התפתחות, איזה שכלול של אמצעי הביטוי ואמצעי ההשפעה, או שבעצם יש בזה משהו בבסיס נפש האדם, שאינו קשור לתקופה וחוצה גם את ההבדלים התרבותיים.
אם אנחנו מסתכלים במבט פנורמי על תולדות האומנות, אנחנו רואים שהטכניקה השתנתה, הטכנולוגיה השתנתה, הקצב השתנה, אבל יש דבר אחד שלא השתנה, וזה הטבע האנושי והצרכים של בני האדם. ולכן, בכל תקופה, המצע שעליו ציירו היה שונה. האדם הקדמון, מה המצע שהיה? לא קירות של מערה ואיזה חמרה או סלעים או אבנים צבעוניות, שהייתה מוכרת או צייר או צבע על קירות ציורים מדהימים, מדהימים. היוונים הקודמונים, מה היה להם? היה להם קדים, הם הבינו שפפירוס לא מחזיק מעמד באקלים לח או באקלים חם, הם השתמשו בחימר, הם למדו עוד מהשורים הקדומים וחרטו בתוך החימר וציירו על חימר. הנוצרים ציירו על קלף, קלף זה אור של פרה או אור של חיה אחרת, שפשטו אותו וגייצו אותו ואיבדו אותו. יש דורות שציירו שטוח, ציירו מה שיודעים. יש דורות שציירו מה שרואים. החל מתקופת הרנסנס התחילו לנסות לצייר כמו באמת, עם אור ועם צל ועם עומק. הטכניקות השתנו, הכל השתנה, אבל הצרכים האנושיים הבסיסיים, אני חושבת, לא השתנו.
מה באמת היה על הציורים, למשל על הקדים היווניים? איזה סיפורים הועברו שם שהייתה להם משמעות תרבותית?
קדים יווניים נסעו בכל רחבי אגן הים התיכון בספינות, ובעצם היה להם תפקיד פונקציונלי. הם שינעו שמן וסחורות וקדים וחיטה. אבל כמו שהיום על אריזה של חלב את יכולה לשים פרסומת, או על בניין גבוה את יכולה לשים פרסומת, אז גם הקדים האלה היו בהם ציורים יפהפיים, כולם היו לקוחים מתוך המיתולוגיה היוונית, סיפורים. אבל כשבאמת מנסים להקשיב, מה המסרים שניסו להעביר שם? הרי מאחורי כל סיפור יש אינטרס. אז מה הסיפורים מאחורי? אז אני סתם מעלה בדעתי עכשיו, נגיד, את קדים שבהם היו הרבה מאוד ציורים של פנלופה. אישה יפה, יושבת בפרופיל, תמיד היא מחזיקה ביד שלה איזשהו אריג, שהיא טובה, עם חוט מאוד 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 ארוך, והסיפור שרץ במיתולוגיה הוא שפנלופה יושבת בנאמנות מופתית ומחכה לאודיסאוס בעלה. במשך 20 שנה, שישוב מהמלחמה בטרויה, היא אישה מאוד מאוד נאמנה, היא מספרת למחזרים שלה שהיא תענה להם רק אחרי שהיא תגמור להרוג את האריג הזה, הורגת אותו בימים, פורמת אותו בלילות, וככה זה לא נגמר, והנה מופת לאיך אישה צריכה להיות. מופת לאישה נאמנה. זאת אומרת, יש לנו כאן חינוך סמוי. או אין ספור ציורים שבהם אנחנו רואים מתאבקים, או גברים, או ספורט וחינוך גופני היה מאוד 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 חשוב ליוונים שהיו עסוקים ושקועים מאוד מאוד במלחמות. יש למשל גם הרבה מאוד ציורים מעבר למתאבקים, שהם תמיד בעירום ובגוף אתלטי מאוד, יש הרבה ציורים שמתארים סיטואציות אירוטיות בין גברים.
הומוסקסואליות שאנחנו
הומוסקסואליות, רואים. חד משמעית.
אז את אומרת שזה היו ציורים על קירות או ציורים על קדים, היום הסימנים האלה מועברים ב-SMS'ים, בוואטסאפ, באמצעי טכנולוגי. ואמרת קודם שהמדיום השתנה, אבל המהות של נפש האדם, של התכנים בעצם נשארה לאורך כל הדורות. אבל אני לא בטוחה, אני חושבת שהיום אנחנו לא עד כדי כך מעיזים באמצעים האלה שהם אינם מילוליים להביע דברים כמו שאת עכשיו מתארת, גם על פנלופה, גם על אותם מתאבקים או גברים, אירוטיקה שמתקיימת ביניהם. זה לא סוג מסר שאנחנו מעבירים אותו בוואטסאפ, נדמה לי.
קודם אני רוצה להזכיר שהשפה הוויזואלית, גם של מצרים העתיקה, וגם של הנצרות נועדה לאנלפבטים. האם זה אומר משהו עלינו היום?
כן, נכון. היום האנשים הם לא אנלפבטים, אבל בהחלט את מוצאת, בעיקר אצל אנשים מאוד צעירים, אצל בני נוער וילדים, הייתה לי שיחה על זה עם מורה לספרות בבית ספר תיכון, שאמר לי שהם לא יודעים מילים שלמות, והם במקום זה משתמשים רק באימוג'י, זאת אומרת, השיח כולו הוא אך ורק באימוג'י, שאין מלל בכלל. זאת אומרת, יש מצב כזה שאנחנו כותבים משפט ומוסיפים לו איזה סימן אחד של סמיילי קטן, או כל התפריט שיש לנו שם, אבל יש מצב של אנשים שמדברים אך ורק עם האימוג'י, בכלל אין טקסט.
אם הם מתכתבים בשיעור, מאחורי גבו של המורה, זה צריך להיות מהר. ואם בלחיצת אצבע אחת אמרת מילה, זה מפיל את הסימון מהר. מה שטענתי קודם, שהשפה הוויזואלית שרתה אינטרסים של השררה. זו דרך להעביר מסרים, לעשות מניפולציות סמויות ועדינות, זה עיצוב שמעצב תודעה.
ואם נפתח רגע סוגריים ונדבר על היחס בין המילה לסימן, אנחנו מכירים גם שילוב ביניהם, נכון? מה שנקרא רבוס?
כן, כן. ראשון שעולה בדעתי הוא מילטון גלייזר, מעצב גרפי יוצא מן הכלל, הוא חי עד היום. בשנות ה-70 הוא נרתם לעזור לשווק את ניו יורק כעיר של תיירות, להעביר מסרים שהעיר היא כבר לא רוויית פשע, וכולנו מכירים את החולצות ואת הכובעים והקסקטים עם ה-I love, לב ניו יורק, I love ניו יורק. לימים אחרי אסון התאומים הוא לקח את אותו I love, לב ניו יורק, וצייר כתם שחור על הלב האדום בדיוק במקום שבו התאומים אמורים להיות ממוקמים, והוא כתב I love ניו יורק, אף על פי כן ולמרות הכל. הוא כמובן היה מקור חיקוי לרבים אחרים, אחריו בא פול רנד, שהיה גרפיקאי הבית של IBM במשך הרבה מאוד שנים, וממש השתמש בחידות ציורים, ממש בשילובים כאלה של אותיות וסימנים ויזואליים, והוא עשה את IBM, וב-I הוא שם I, הוא שם עין, B הוא שם דבורה, ושם את האות M, IBM, בצבעים יפים וזוהרים מאוד, והנה, כלום, IBM.
ואנחנו מדברים על ההתפתחות של האמצעים האלה לאורך השנים. אחד המקומות שמשמש עלייה על הרגל למיליוני אנשים ברחבי העולם הוא הכנסייה, והנה שם, כך את מספרת לי, יש אינפורמציה תעמולתית מאוד חזקה בחסות ציורי קיר, אסתטיקה מפעימה, קדושה שיש כלפיה יראת כבוד.
בכל מקום בעולם, כשאני נכנסת לכנסייה קתולית, אני מרגישה שהפנייה היא אל כל החושים שלי. זה מתוכנן ככה שבכל מקום בעולם אני ארגיש בבית, כי אני מכירה את התפריט. הטכניקה השתנתה. אם זו כנסייה שצוירה ברנסנס, אז זה יהיו ציורים עם אור וצל, עם פרספקטיבה ואנטומיה. אם זו כנסייה שצוירה בימי הביניים, זה יהיו ציורים שטוחים, אבל יהיה דבר שחוזר על עצמו באופן קבוע, וזה התפריט.
אומרת תפריט שזה נשמע כמו משהו במסעדה.
אכן, אכן. אני חושבת שכמו שנכנסים למקדונלד, בכל מקום בעולם, קודם כל מרחוק את רואה את האם הצהובה הזאת שמתנוססת, אז גם הכנסייה מרחוק מזמינה אותך פנימה. כשאני אומרת תפריט קבוע, אני מתכוונת, אני יודעת שמימיני אני אמצא את הגן הטבילה. אני יודעת שיש מבנה קבוע לכנסייה, מבנה נראה כמו ישו ששוכב עם זרועות לצדדים, והראש שלו זה המקום של המזבח. ויש סדרה של ציורים שמתארים ממש את קורות חייו של ישו, את כל הפסיון, את כל מסע חייו, ואני יודעת שיש דברים קבועים. זה כמעט כמו קומיקס על הקירות, תמיד אני אמצא בציורים האלה שור וחמור. שור וחמור מתבוננים לתוך העריסה ומשתאים מתפעלים מהתינוק הקטן. או אם אני אלך עוד קצת, אני אראה תמיד את ציור יום הדין האחרון. לא משנה באיזה טכניקה זה צויר, אבל תמיד יהיו שם כללים שחוזרים על עצמם. במילים מאוד פשוטות, הציור הזה הוא מחירון. תהיה טוב, תראה מה צפוי לך בגן העדן, איזה חיים מענגים. לעומת זאת, אם תהיה חוטה, בוא תראה איזה אש גהנום תצרוב אותך, ואיזה זוועות נוראיות מצפות לך בגהנום. מי שמסתכל על הציורים האלה, ברור מיד שהוא יקרא את עצמו לסדר וירצה להיות חסוד.
אז את מדברת על חינוך בעצם.
חינוך ותעמולה, ממש תעמולה.
שנעשה באמצעות סיפורים מצוירים, אבל גם על ידי שימוש בצבעים שיש להם משמעות ידועה. אדום, כחול וצהוב. והצבעים האלה התקבעו ויש להם אפקט בשימוש גם במקומות שמחוץ לכנסייה.
אכן, בשפה הנוצרית, וזו שפה, שפה של סמלים, שפה של תמונות. אם את רואה צבע אדום, זה צבע ארצי. את רואה צבע כחול, זה צבע שמימי. לכן אנחנו רואים תמיד את ישו ואת מריה, לבושים גם בכחול וגם באדום, כיוון שהן ישויות שהן גם שמימיות וגם ארציות. אם את רואה דמות שיש לה על הראש צורה מצולבת, זה יהיה תמיד ישו. צבע לבן יהיה הצבע של בתולין וטוהר, וצבע צהוב תמיד הוא צבע של השטן, הוא צבע של שנאה. בציורים שחוזרים על עצמם מכנסייה לכנסייה, בציורים שמראים את יהודה הישקריות מסגיר את ישו ובוגד בו, מסגיר אותו לרומאים, הוא תמיד יהיה לבוש בצהוב. גם כשלא ידעו ממש לצייר וכל הדמויות נראו סכימטיות ואותו הדבר, אם הוא לבוש צהוב, הוא יהודה הישקריות. וכמה קטן המרחק מהצבע הצהוב הזה לטלאי הצהוב, וכאן כל מילה מיותרת.
אז האם יש איזו סקאלה שהגדירו אנשי מקצוע, אלו שמשתמשים באמצעי ההבעה שמכוונת ויודעת שאם נעשה את זה בסגול או בירוק או בטורקיז, זה יפעל באופן מסוים? אם נעשה צורות משולשות או מרובעות או עגולות, יש לזה אפקט ספציפי על המוח? בואי תעזרי לנו לקרוא קצת את שפת הסימנים הזאת.
אני לא מצאתי תיאוריה חד משמעית גורפת, ולרוב זה חוכמת הבדיעבד. אני יכולה לספר לך שבאחד השלבים פנו אליי מכיתן לעצב מצעים לתינוקות שרק נולדו. וכמובן שהאינסטינקט הראשוני היה לקחת צבעים מאוד 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 רכים ופסטליים, צבעים מרגיעים. אבל אז אמרו לי, לא, בואי נפתיע קצת, בואי נעשה משהו שכזה עוד לא היה. ואז מצאתי מחקר שמעיד שבארבעה חודשים הראשונים לחייהם, תינוקות רואים בכלל שחור לבן. הם רואים בקונטרסט גבוה, והם רואים עיניים. ואז בכיתן אמרו לי, תשמעי, תפתיע אותנו, אנחנו רוצים משהו שיש בו שחור לבן ועיניים. לכי תעשי משהו שחור לבן לתינוקות. זו הייתה משימה די בעייתית, ואיך יוצאים מהדבר הזה? ניסיתי ושיחקתי, בסוף עשיתי מצעים שהיו בהם ינשופים, קטנים חמודים, עם גוונים רכים מאוד פסטליים, אבל כן, שתי עיניים שחורות, קטנות שמסתכלות, והצלחתי להכניס גם את הוורוד והאפור, וגם לרצות אותם ולענות על הדבר הזה. אני יודעת שהדבר הזה נמכר יפה. אחת הטכניקות שאני מאוד 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 אוהבת זה אקוורל. אקוורל זה ציור במים, אקווה. פנה אליי לקוח עם סדרה של מוצרים מים המלח שנועדו לחולי פסוריאזיס. והוא מלכתחילה אמר לי, אני רוצה על כל האריזות משהו מימי ומשהו ענוג ובצבעים תחולים, בצבעים של מים, כחולים ירקרקים. עכשיו, הצבעים לא יכולים שלא לגור בתוך צורות. הם לא יכולים שלא להיות בתוך טכניקה. כי צבע אדום בגואש, זה לא צבע אדום באקריליק, זה לא צבע אדום באקוורל. צבע אדום באקוורל הוא מתנהג אחרת. הוא לא אטום, הוא שקוף. הוא מסגיר את מה שיש מתחתיו. הוא ענוג יותר, הוא רגוע יותר, הוא רגיש יותר. ואני אוהבת מאוד אקוורל.
ולגבי צורות, את יודעת למשל שצורות מסוימות, משולש, עיגול, ריבוע, יש להם השפעה כזאת או אחרת?
בזמן שאת מדברת, במוח שלי מצטיירים עיגולים צהובים, משולשים אדומים, מלבנים כחולים, וזה לוקח אותי לבאוהאוס, שזו הייתה השפה שלהם. הם חיפשו שפה אוניברסלית, שפה שהיא לא לאומנית, שפה שהיא לא לוחמנית. וממש דיברו בשפה של צורות גיאומטריות, שפה פשוטה, שפה שהיא לא אמוציונלית. דברים האלה לא ממש מסרבים להיכנס לתוך נוסחה. נוסחה שעבדה יפה מאוד עד פרק זמן, מפסיקה לעבוד. הדברים האלה הם מאוד דינמיים, הם מאוד משתנים, ואנשים כל הזמן רוצים שיפתיעו אותם וירגשו אותם, ויתנו להם דברים חדשים.
ואפרופו צבעים וצורות, נדמה לי שבשנות ה-60 העליזות והפרועות, באמת הייתה פריחה לשימוש בצבעוניות עזה, גם צורות פסיכדליות, כלומר משהו מערפל חושי, מסמם כברוח התקופה, ומתברר שזה הרבה מעבר לסממן אסתטי, והיה שימוש גם בתרבות פופולרית, כרזות, מוצרי צריכה כמו קוקה קולה, אבל גם במסרים פוליטיים חברתיים.
קודם כל, מה שהוליד את הצבעוניות הפסיכדלית העזה הזאת, זה סמים. אנדי וורהול היה בן 16, כשנחשפה לפניו התמונה הזאת של הפטריה היפהפייה הזאת שמתאמרת לשמיים, פצצת האטום. מבחינתו זו צורה מהממת, מדהימה, והצורה הזאת נחרטה בו, והוא התחיל להדפיס אותה בבוא הזמן. לימים כשנשים יצאו לרחובות בהפגנה של No More הירושימה, הוא תמיד יקרא לברזל בעודו חם, ויצא עם כרזות מאוד מאוד גדולות וצבעוניות. בין אם זה מרק עגבניות, בין אם זה שחקנית שמתה ממנת יתר, מרילין מונרו, בין אם זה אסון שקרה לג'קי קנדי, הכל אפשר לארוז בצבעים, להדפיס יפה מאוד בהדפסי משי עם צבעים מאוד מאוד עזים בגודל ענק, כי הגודל כן קובע, וכל הדברים האלה ביחד הלכו וממש התבשלו אחד במיץ של השני בתוך הסטודיו של אנדי וורהול. ברקע, מלחמת וייטנאם. כל התרבות הזאת של הפופ זה שילוב של סקס, סמים ורוקנרול, ואנדי וורהול מאוד מייצג אותה מאוד מאוד יפה. כשהרעיון המרכזי הוא מיתוג, בוב דילן, אחד מהמובילים של המהפכה הגדולה, של נגד המלחמה הנוראה בווייטנאם, נגד השקרים של הממשל, וכל זה בצבעים המאוד פסיכדליים והעזים. את בוב דילן צייר מילטון גלזר, שממש לקח את הלפיד של הצבעים הפסיכדליים, וצייר אותו בפרופיל של צללית שחורה, ומהשערות שלו ממש ספירלות צבעוניות הזאת, בדיוק כמו של קוקה קולה, והוא מוכר את בוב דילן בדיוק כמו את קוקה קולה. כן, לאנדי וורהול בהחלט הייתה הנוסחה, איך לתת 15 דקות של תהילה, אבל לא יותר מזה, לכל מוצר צריכה שרק תרצה, בין אם זו ג'יין פונדה, שהלכה ועשתה רעש נגד המלחמה בווייטנאם, בין אם זה שחקניות מאוד גדולות, בין אם אלה זמרים, מיק ג'אגר, מה שתגידו, יש לו נוסחה. הוא לוקח צילום, הוא יודע לתרגם אותו לקונטרסט מאוד מאוד גבוה, הוא יודע לשפוך על זה צבעים מאוד מאוד עזים, ולעשות את זה מאוד מאוד בגדול ומאוד יפה. יש פוסטר יפה יפה של ג'ון לנון, בצבעים עזים, פסיכדליים יפהפיים, עם המשקפיים העגולות שלו.
כן, אחר כך עשו מזה גם חולצות. הייתה לי חולצה
וקסקטים,
כזאת.
ומחברות, וסטיישנרי, ומה לא, כן. ומסחר שלו. כן. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. כן, אבל את מדברת פה גם על מסרים פוליטיים, ועם מסרים פוליטיים נראה שמלחמות העולם ומה שאירע ביניהם היה קרקע פוריה שאפשרה למניפולציות של ממש לפרוח, כרזות שהובילו לגיוס המוני עוד במלחמת העולם הראשונה, והתעמולה של היטלר במלחמת העולם השנייה, זו ממש הייתה שיטה להפנט המונים. לא רק להפנט, אלא ממש להניע אותם לפעולה. צעירים שהסתובבו בכל רחבי האימפריה הבריטית וראו את הכרזות הגדולות האלה, קודם כל הבינו שצריך לעזוב הכל ולהתגייס מיד. לשרת את המולדת. בדיעבד עשו ממש מחקר לבדוק ולראות מהן הכרזות שהיו הכי אפקטיביות. אז מעבר לכרזה הזאת שבה הלורד קיצ'נר מפנה מבט ישיר עם אצבע כזאת שרואים אותה בהקצרה מופנית הישר אליך, ואומר, המדינה זקוקה לך, בוא תציל את המדינה. מעבר לזה היו הרבה מאוד כרזות אחרות שהיו אפקטיביות, ובמקום הראשון יש כרזה בריטית, שבה רואים אבא צעיר, מאוד מהוגן, לבוש וחליפה, בית מאוד מאוד מסודר, מהוגן. על הברכיים שלו יושבת ילדה חיננית וחמודה עם סרט על הראש, עם סמלה יפה ויקטוריאנית. על השטיח יושב הילד הנחמד והבלונדיני שלהם, משחק בתותח ובחיילים, והילדה שואלת, אבא, מה אתה עשית במלחמה? והכל בצבעים מאושנים קצת. מסתבר שזאת ממש, אבל ממש, מניפולציה על רגשות, על רגשי אשם, שימוש בילדים. במלחמת העולם הראשונה, הכרזות היו ערוץ תקשורת העיקרי. במלחמה השנייה כבר היה רדיו והיה קולנוע.
והיטלר, את אומרת, במלחמת העולם השנייה, הלך ושכלל את זה.
ישב ועשה שיעורי בית, ממש ישב ולמד, ועשה ממש מחקר אנליטי, מה עובד, מה פחות עבד, והוא אמר, נכון, הכרזות שלנו, שהיו הרבה מאוד בשחור לבן, עם טקסטים כאלה, טבטונים, גותיים, גרמניים, מאוד כוחניים, מאוד לאומניים, זה פחות עבד, כיוון שזה פחות פנה אל רגש, זה יותר פנה אל מיליטנטיות. אדולף היטלר הבין שלצבעים ולצורות ולשפה ויזואלית, שזה אפקטיבי מאוד כדי לעצב תודעה. הוא הבין עד כמה זה כלי מצוין לתעמולה. לימים הוא גם מינה שר לתעמולה, את יוזף גבלס.
אז בואי ננסה לפרק קצת את המנגנון, האם יש לזה נוסחה. אני מבינה שיש בעצם כמה שאלות מפתח שצריכות לקבל תשובה כבר בראשית הדרך.
במהלך השנים שבהם עיצבתי תודעה של אנשים, בין שעיצבתי עטיפה לספר, בין שעיצבתי אריזה, בין שעשיתי לוגו, בין שאיירתי סיפור, הבנתי שהמשימה שלי היא תמיד לארוז סיפור. בין שזה במינימום מילים כי זה רק לוגו, ובין שזה ממש לצייר, ובאמצעות תמונה אחת להעביר מסר. לרוב זה תמונה שרואים אותה בהיסח הדעת, אולי אפילו בהרף עין. אני חושבת שכל מעצב גרפי, בין שהוא עושה את זה במודע ובין שלא במודע, הוא מתבקש לענות על שלוש שאלות. מה? מי? למה? מהו הדבר הזה שאתה מוכר? תפיל לי את האסימון ברגע. מה יש בתוך הקופסה? מה הסיפור? מי? מי קהל היעד? אם אתה מוכר משהו לילדים, דבר בשפה שילדים מבינים. אם אתה מוכר לפנסיונרים, דבר בשפה שהם מבינים. אם זה עטיפה לספר, אז תגיד לי לאיזה ז'אנר זה שייך. ושלוש, למה? למה החיים שלך אינם חיים אם אתה לא קונה את המוצר הזה? יש פה ממש אמביציה לעורר באנשים צורך לצרוך משהו שעד לפני רגע הם לא היו צריכים אותו.
ואת, ברכה, שעסקת באופן מעשי בעיצוב לחברות פרסום, וגם נטשת את העיסוק הזה בדיוק מהסיבה הזאת שלא יכולת להסכים להשתתף במניפולציה.
כן. כן, אני עבדתי שנה במשרד פרסום אחד גדולים בתל אביב, והיה לי בהחלט קשה עם כל המניפולציות שעושים על רגשות של אנשים, למרות שהייתי בהחלט בעצמי גם, שירתתי יפה מאוד את הקפיטליזם בשלב ההוא. מתי שהוא שלחו אותי אפילו לעשות, יעני ריגול תעשייתי, שלחו אותי לסבי דפוס, כיוון שהמשרד הפרסום שבו אני עבדתי פרסם את שטראוס, והייתי צריכה ללכת לראות מה עושים בתנובה, אז שלחו אותי לנסות לרגל ולראות מה בדיוק עושים שם, ואיך מחליפים לגברת את האדרת, כי הדבר הזה לא נמכר. בקיצור, ממש אז נחשפתי לכל התכסיסים ולכל האסטרטגיות השיווקיות. הרגשתי שיש מאחורי זה מלאכת רמייה, ולא היה לי נוח עם כל הדבר הזה.
סיפרת לי למשל שבמבחן הקבלה שלך למשרד פרסום נחשב, התבקשת לעצב פרסומת לפסטה של אוסם, והנה את מגייסת את אחת מיצירות המופת המוכרות ביותר של ליאונרדו דה וינצ'י, לא פחות.
הגעתי לתל אביב והייתי חיפאית, זה פער תרבויות גדול. והייתי במצב שהייתי חייבת להתפרנס, ואמרו לי, תשמעי, עושים אודישן במשרדי פרסום. לא היה לי ממש מושג אפילו מה זה משרדי פרסום, אבל הלכתי. שם אותי בחדר, והגיע מישהו עם הליכה כזאת קצת תבסית, זרק לי על השולחן איזו אריזה של פסטה, ואמרתי, תשמעי, זה לא נמכר טוב. תעשי לזה פרסומת שזה ימחר. ישבתי בחדר והתחלתי לחשוב מה, איך ימכרו את הפסטה הזאת, מה בדיוק, איך אני יכולה לשדל אנשים לקנות את הפסטה. וכל מה שעדיין התרוצץ לי במוח זה עוד שאריות מהמבחן באומנות מאתמול, והרנסנס, ולאונרדו דה וינצ'י, והחדר הזה שבו הציור הזה של הסעודה האחרונה במנזר באיטליה תלוי, וישו שיושב שם עם כל השליחים שלו, והציור הזה התעקש, ואמר, קחי אותי, קחי אותי, קחי אותי. אוקיי, לקחתי, חשבתי לציור הזה, או, זה איטליה, מי יעיד שהם לא אכלו פסטה? ואז לקחתי ממש את הציור, והתחלתי לצייר במכחולים בצלחות שלהם, שמתי להם פסטה בולונז בצהוב ובאדום, והרי הסצנה הזאת מתרחשת רגע לפני שישו עולה לשמיים, לגן עדן, אז הוצאתי לו בועה מהפה וכתבתי לפסטה טעם גן עדן, והתקבלתי.
כן, אז הסעודה האחרונה הייתה של פסטה בולונז. באותו ציור, אגב, משתמשים היום לנוכח המצב.
ברשני האייקון, והציור הזה רץ עכשיו, ברשת בימי הקורונה, כשניקו ממנו את כל האנשים, כי ייתכן שכולם עלו לשמיים, או ייתכן שכולם בסגר, okay. אבל מה שנשאר שם זה רק הפרספקטיבה הליניארית שמובילה לנקודת המגוז, והחדר שומם ורק ועגום.
וגם בציור של מיכלאנג'לו, בריאת העולם, על תקרת הקפלה הסיסטינית, האצבעות אינן נוגעות זו בזו, אלא דרך אלכוג'ל. אז okay. מה האפקט של יצירות כאלה שהן מוכרות מאוד, איך זה פועל עלינו?
טוב, כבר מזמן אמרו שזה לפחות עושה רושם שזה גבה מצח. אותו מילטון גלייזר ידוע שהוא באמת מעצב שעיצב הרבה תודעות וגם השפיע הרבה מאוד על הרבה מעצבים, אמר שחל משנות ה-80, למען האמת זה נכון כל הזמן, אנחנו מתייחסים תמיד אל ההיסטוריה של האומנות כאל מכרה. של רעיונות. כמעט תמיד אנחנו מסתכלים לאחור ושולים משם רעיונות ונותנים להם פנים חדשות, עושים איזה אינטרטקסטואליות, מתכתבים עם יצירות קודמות ונותנים להם חיים חדשים. בפרסום זה עובד חזק כי זה נדמה כאילו זה גבע מצח. זה כאילו אינטליגנטי, כאילו. עושים רנסנס לרנסנס. אולי בגלל שבתקופה של טרש וג'אנק יש איזה געגוע לציור שנעשה במשך הרבה זמן עם מכחולים, לציור קלאסי, העבר תמיד יפה יותר בהווה.
ואם יצירות אומנות, אז כמובן גם סמלים שהם בעלי שורשים עמוקים, עתיקים, ונצרבו בזיכרון הקולקטיבי שלנו, למשל, הסמל של לייק, של פייסבוק, סמל אלת הניצחון המכונפת של חברת נייק, השור כן. של רשת המזון בורגראנץ' או הנשר כן. של חברת התעופה אמריקן איירליינס, האריה של מכוניות פז'ו והתפוח של חברת אפל כמובן. מדוע נבחרו הסמלים האלו ואיך באמת המשמעות שלהם בעבר בהקשרים התרבותיים ההיסטוריים מתפעלת אותנו היום?
אז בואי נחשוב עכשיו על הרגע, על האגודל שמונף אל על עם הלייק. אז בעבר, בארנה הרומית, הקיסר היה יושב ובהנף אצבע, היה מסמן מי לחיים, מי למוות. איזה גלדיאטור יחיה, איזה לא. והנה אנחנו עכשיו קיסרים, ובהנף אצבע אנחנו בעצמנו יכולים לשפוט מי יזכה בלייק ומי לא. זו אותה תנועה. אגב, בזמנו מישהו מהסטודיו של צוקרברג סיפר שהיה ויכוח האם להשתמש באייקון הזה של אגודל מונף אל על, ואמרו שיש מדינות מוסלמיות שבהם דווקא הסימן הזה הוא בזוי. אבל החליטו שהרוב קובע והשאירו את זה ככה, וכמה כוח יש לנו להיות היום קיסרים, היום כל אחד הוא קיסר.
והסמלים האחרים?
בואי נחשוב עכשיו על כל הסמלים של האריה, והשור, זה סמלים שממש חלחלו מדור לדור. אלה הסמלים של האבנגליסטים הנוצריים, ארבעת עמודי התווך של הנצרות. כל ברית חדשה שאת פותחת כל ספר, את רואה ארבעה אייקונים. שור, אריה, נשר. מעניין, אין אף תרבות שבחרה לעצמה עכבר או ג'וק בתור סמל, כולם בחרו את מלכי החיות, וזה חלחל מדור לדור. ועכשיו בואי נחשוב על הנשר, בואי נחשוב על, על העית, ותראי כמה הרבה מדינות אימצו לעצמם את העית הזה, את הנשר הזה, בתור סמל. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על שער ברנדנבורג שמתנוסס למעלה, העית הגרמני, זה הסמל שהיה של האימפריה הרומית. נשר ועית, או איך שלא תקראי לו, הוא גם הוא הסמל של ארצות הברית. כשהבת של דונלד טראמפ הסירה את הלוט מעל הסמל, התגלה הנשר הזה במלוא מוטת הכנפיים שלו. גם לפולין יש סמל של נשר. תחשבי על ביר הנשר שלנו.
ואם אנחנו מדברים על סמלים וסמלים של מדינות, למשל ההחלטה על סמל מדינת ישראל, המנורה, הייתה בעצם מנורה נוספת על הפרק, והיא נדחתה, או המגן כן. דוד על הדגל.
בן גוריון הוציא מכרז, לסמל המדינה, ובבריף הוא דרש שתופיע מנורת שבעת הקנים, זאת שהייתה בבית המקדש. לקו הגמר הגיעו האחים שמיר, שעיצבו בצורה מאוד יפה, מודרניסטית, די מינימלית ודי מסוגננת את המנורה, עם עלי זית מסביב, הכל ממש לפי הנדרש, ובן גוריון אמר, לא, אני רוצה את המנורה הספציפית. זאת שהייתה בבית המקדש, וזאת שמתנוססת על שער טיטוס ברומא. המנורה הזאת עם הפיתוחים. למרות שהעידן הוא כבר מודרניסטי, והאופנה היא בלי כל האורנמנטיקה המפוטפטת הזאת, הוא התעקש שברגע שמביאים את המנורה הזאת, משנעים אותה כאילו מרומא לישראל, זה מסע סימבולי של שיבת ציון.
והמגן דוד?
אז גם היו על הפרק כמה אפשרויות. היה מי שהציע את גור אריה יהודה, הרצל הציע שבעה כוכבים שיסמלו את שבעת ימי השבוע, ובסוף מה שהכריע זה מגן דוד, שהצורה שלו מתכתבת עם הטלאי הצהוב.
אז גם סמלים, גם שטרות כסף ומטבעות שאנחנו למשל מעבירים יד ליד ומשלמים באמצעותם, הם אמצעי להעברת תפיסת עולם. את מי בוחרים להנציח על השטרות? נשים, אנשי אומנות, שרק לא מזמן נוספו על השטרות? אנחנו יודעים שדיוקנה של מלכת אנגליה הונצח על שטרות ועל בולים, גם בארצות מחוץ לבריטניה, כדי לקבע ולקבוע את שלטונה.
כן, אז גם כשפותחים את הארנק ומוציאים שטרות של כסף, גם שם עוברים מסרים מי הן הדמויות שהמדינה מאוד גאה בהן. פרופסור מנחם ברינקר עשה מחקר לראות מי הן הדמויות שהתנוססו על שטרות הכסף ב-40 השנים הראשונות של מדינת ישראל הצעירה, והוא שאל את עצמו, האם אני רואה פה נשים? האם אני רואה פה סופרים? האם אני רואה פה אומנים? הוא אומר, או, אני רואה פה רק מדינאים, פוליטיקאים, נשיאים, אנשי צבא, רמטכ"לים, ואין בכלל אנשי רוח. יש כן את אלברט איינשטיין, כיוון שאנחנו גאים בו, כיוון שהוא זכה בפרס נובל. יש אישה אחת, גולדה מאיר, אבל היא פוליטיקאית, ואין בכלל. הדבר הזה זכה לתיקון בפרק הזמן האחרון, והנה יש לנו את לאה גולדברג, ואת רחל, ואת צ'רניחובסקי. אגב, גם אגנון והרמב״ם כן זכו אז, אבל לתפארת מדינת ישראל.
אז איך בעצם בכל מקום, לא רק באמצעות פרסומות, שגם שם אנחנו לא ממש יודעים איך נעשה את המניפולציה, איך במרחב הציבורי פסלים, שערי ניצחון, אנדרטאות, האם גם הם אינם תמימים כפי שנדמה לנו, אלא יש בהם כוונה להעביר מסר ולהשפיע?
שדניאל הבן שלי היה קטן, הוא העריץ את גשש בלש בפעולה, פותר כל תעלומה. כל כך העריץ אותו, שהיה נוהג אפילו ללבוש מעיל ועם מטריה וכובע, והיינו הולכים ברחוב, הוא היה אומר, הוא היה מדבר בסמך, אז הוא אומר, אני רואה סלט, שלט, סימן שפה כתוב משהו. אז אם אני מטיילת בעיר גדולה, ורואה שער ניצחון, סימן שהיה פה ניצחון, שמישהו רוצה לספר לי מי ניצח את מי פה. ערים גדולות בעולם מלאות בשערי ניצחון. ואם אנחנו מסתכלים, למשל בברלין, על השער שפונה לכיוון ברנדנבורג, בראש השער מתנוסס פסל של אישה, יש לה כנפיים. ברגע שאני רואה אישה עם כנפיים שעומדת או על אובליסק או על שער ניצחון, אני מיד יודעת שזאת נייקי. ניקאה, האלה היוונית שהייתה מברכת את הלוחמים ונותנת להם סגולה לניצחון. היה כאן ניצחון מאוד גדול, היו כאן הרבה ניצחונות, השער הזה והנייקי הזאת ראתה הרבה מאוד גנרלים ותהלוכות ניצחון. בהתחלת המאה ה-19, נפוליון עבר כאן בסך מתחת לשער הזה, כשהוא כבש את ברלין, כדי שיהיה ברור ויראו ויראו שהוא כבש את ברלין, הוא הוריד את הגברת הזאת, את נייקי, מעל השער, ושינע אותה לפריז, ושם בפריז, שתתנוסס למען יראו ויראו, מי ניצח את מי. לא עברו 8 שנים, והפרוסים השיבו מלחמה, ואיך מראים לעולם שהם כבשו בחזרה? הם לוקחים בחזרה את הנייקי שלהם, עם הקואדריגה שלהם, ומחזירים אותה להתנוסס על ראש השער. והפעם, את עלי הזית התמים שהיה לה ביד הורידו, במקומו שמו צלב ברזל, ועליו למעלה שמו את האייט הגרמני. ולא זו בלבד, אלא גם החליפו שם לכיכר. וכדי שיהיה ברור שפריז נכבשה, אז קוראים לכיכר הזאת כיכר פריז. אז כשמסתכלים טוב על שערי ניצחון, באמת בכל מקום יש בפרידריכשטראסה או בליסק שעליו שוב יש את נייקי שמכריזה על הניצחון בווטרלו. זה מזכיר לי עבודה של בנקסי, אומן בריטי, חלק גדול מהמיתוג שלו זה שאף אחד לא יודע מי הוא באמת, וכולם מאוד עסוקים בשאלה מי הוא באמת, והוא כל פעם עוקץ בנקודה ונעלם. אז במוזיאון לאמנות מודרנית בבריסטול, הוא לקח פסל גדול של נייקי, עם הכנפיים, מוטת כנפיים פרוסה לצדדים, שם אותה על פדסטל גבוה ויפה ומכובד, עד כאן הכל קלאסי ומכובד, ואז הוא לקח דלי, מלא בצבע אדום, שהפך לה את הכל על הראש, והיא כולה ניגרת דם. בזה הוא אמר, אתם מספרים לנו בחוצות הערים, על כל הניצחונות ועל כל הגבורות, ועל כל הגברים הנפלאים ועל כל המדליות. אתם לא מספרים לנו כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה דם נשפך, כמה אבטלה, כמה עוני כל הניצחונות האלה הביאו לעולם.
בואי נחזור מן החוץ אל החנות תהה אשר תהה, ואל מה שמתרחש בינינו לבין המדף. כמובן הסיפור הזה מתחיל עוד בסלון הבית, כשאנחנו רואים פרסומת בטלוויזיה, ומיד רוצים את המוצר המסוים הזה, אבל משהו מרתק מתרחש בדיאלוג של הצרכן עם המוצרים, או יותר נכון עם האופן שבו הם ארוזים, ומוצגים אפילו עם מיקומם בחנות.
מומחים מאוד גדולים עסוקים בקידום מחירות בעזרת העיצוב של הסופרמרקט. והמסלול שעושה הקונה עד המוצר שהוא חיפש. באחד הקורסים שבהם למדתי שיווק ועיצוב ומיתוג, כל המומחים שהופיעו שם סיפרו על מוצר שהבחירות ירדו ולא עבדו טוב, והם היו צריכים לנקוט באיזושהי פעולה כדי להניף את גרף המחירות. אחד המומחים סיפר לנו על שוקולד בלגי איכותי במיוחד, שבאופן לא מובן המחירות שלו התחילו לרדת. ואז פנו אליו בתור אסטרטג של מחירות, שיציע להם מה לעשות כדי לשפר את המחירות. ואז הוא מספר לנו, תראו, אני כל מה שהצעתי להם זה להחליף את המקום של זה בסופרמרקט. הוא שואל אותנו, ואיפה אתם חושבים הצעתי לשים את המוצר? נו, ומה כולם אמרו? תשים ליד הקופה, תשים... תראו את כל הדברים הכי צפויים והכי בנאליים. והוא כזה מחייך אלינו חיוך של ניצחון, והוא אומר, לא. נו, אז איפה הצעת לשים את השוקולד הבלגי האיכותי הזה? אז הוא אומר, הצעתי לשים את זה ליד התחבושות ההיגייניות וליד הטמפונים. הוא אומר, אתם לא תאמינו, זה עבד פלאים. הוא אומר, נשים בזמן מחזור זקוקות לנחמה. וכשמישהי רצה במהירות הבזק, היא יודעת מה היא רוצה, היא צריכה רק טמפונים. אבל זה בתוך הפריים שלה כבר, אופ, זה נכנס לסל. אז כן, אלה אסטרטגיות מאוד מאוד ממזריות, ממולחות ומניפולטיביות.
אז זה את מדברת בעצם על המיקום. המיקום מאוד מיוחד. מה קורה עם אופן ההצגה או עם אופן האריזה של המוצר?
פעם אחת פנה אליי מוזיקאי שגר בהררית, זה יישוב של אנשים שעוסקים במדיטציה. הוא בא אליי עם משהו שהיה בבת נפשו, הוא החזיק ביד שלו דיסק, שהוא עצמו הלחין ויצר והפיק. הוא בא אליי כי הוא ראה עבודות הקברל שלי והוא רוצה שאני אעצב לו אריזה. לדיסק באקוורל, והוא ציפה ממני שאני אעשה איזה אריזה שכמובן תניף את המחירות. עכשיו, מתוך ניסיון ידעתי שאפילו אם אני אעשה לו את האריזה הכי אומנותית והכי יפה בעולם, זה ייבלה ויתמע בתוך אין ספור אריזות יפהפיות אחרות. חשבתי וחשבתי ואמרתי לו, יש לי רעיון. בוא נשנה בכלל את כל הדבר הזה וניצור מארז, ונמכור את זה יחד עם כל המהות של הררית, של המקום שבו אתה חי. אתם עסוקים במדיטציה, זה מקום רוחני. והצעתי לו להכניס את הדיסק הזה, לשבץ אותו בתוך אריזה גדולה יותר. זו הייתה מוזיקה שבה הוא שילב פכפוך נחלים, יבשת עלים, משהו ממסטל לגמרי, מקסים ביופיו, מרגיע מאוד. אמרתי לו, אני הייתי משתמשת בזה כמוזיקה טרק על מסאז'ים. בואו נציע את זה בתוך מארז שיש בו בקבוק של שמן איכותי למסאז', חוברת הדרכה נחמדה שמסבירה שכל אחד יכול לעשות כל אחד וגם את עצמו, וגם מקלות של קטורת. בואו נעשה מזה ערכה שלמה של הררית, ואז מסביב לזה ובתוך זה, בתוך כל המוצרים הנבדלים, אני אעשה לך איורים של אקוורל, ונשים שם איזה טווס לבן, ונשים שם איזה דמות הודית, ונשים שם איזה נוף אקוורלי קסום ורגוע. ובאמת עשינו את זה, והדבר נמכר מצוין במהדורות חוזרות ונשנות. זה בדיוק מקרה שבו האריזה משנה את השיווק.
אז מאחר שעסקת בזה, היית שם וחקרת את זה, את יכולה לגלות לנו איך את, או כל מעצב אחר, ממש יכול להוביל את הלקוח לבחור באופציה המועדפת, איך הוא יכול להצניע או להסתיר מרכיבים שעלולים לשבש את המהלך המתוכנן הזה, והאם יש דרך להפך ליותר חשדניים, ליותר ביקורתיים, ליותר מודעים להשפעות הללו.
מעצב גרפי הוא כמו חיית, הוא מגשים חלום למישהו אחר, לא את החלום של עצמו, והאופן שבו הוא משחיל את עצמו צריך להיות זהיר ועדין. למדתי את האסטרטגיה הממזרית הזאת לתת ללקוח תחושה שרעיון שהשחלתי לו בסמוי היה רעיון שלו. פעם פנה אליי וטרינר שבא אליי בידיעה חד משמעית שהוא רוצה על החנות שלו ועל כל המוצרים ועל הכל, הוא רוצה לוגו של שחף. שאלתי אותו, אתה רופא של שחפים? אמר לי, לא. אז למה שחף? אני רוצה שחף. והוא היה איתן בדעתו, הוא רוצה שחף, הוא רוצה אותו גדול, חזק, גברי, מתנשא, מעל. היה נראה לי ממש לא נכון לו, אבל הוא היה כל כך איתן בדעתו שעשיתי לו סקיצות של שחף יפות מאוד, כל מיני, ואחר כך עשיתי לו גם סקיצות אחרות לחלוטין של חתלתול מאוד מתוק בסלסילה, כי הוא בעצם היה וטרינר של חתלתולים ושל כלבים. הוא בא לסטודיו, פרסתי לפניו את השכפים למיניהם ואת הסקיצות האחרות. הוא הסתכל, שתק, ואמר לי, את בת זונה. וכמובן שהוא לא לקח את השחף. המשחק הוא לערוב לך ולכבוש את העין שלך ולכבוש את הלב. ואני מודה שיש לי גם רצון להיכבש וליפול בפח הזה.
מה בעינייך האמצעי האפקטיבי ביותר שבאמת נשען על צורה וצבע?
אני לא אצליח לתת לך נוסחה, וגם כל נוסחה שעובדת בזמן אחד היא לא תעבוד בזמן אחר. הלוואי שהיה אפשר להגדיר את זה או לדכא את זה לתוך נוסחה. זה תחום דינמי מאוד, הוא מתחדש, הוא משתנה כל הזמן, הוא מסרב להיכנס לנוסחאות.
את מכנה את ההתרחשות הזאת בינינו לבין אמצעים ויזואליים שיד מכוונת עיצבה אותם, אומנות הפיתוי והשידול, כן. שלזה יש קונוטציות, ועדיין זאת אומנות.
אכן, מי שהמציא את המונח הזה, אומנות הפיתוי, היה ז'יל שרה, בתקופה של הארנובו, כשבמקביל טולוז לוטרק צייר אמיתות, צייר זונות בבתי זונות, צייר אמיתות כואבות, צייר את כל מה שמסתתר מאחורי הקלעים של הזוהר. אבל ז'יל שרה, שבניגוד לטולוז לוטרק היה חייב להתפרנס, זה בדיוק המקום שמבדיל בין אומנות ועיצוב גרפי. טולוז-לוטרק יכול היה להרשות לעצמו להיות אומן, כי הוא בא מבית מבוסס, הוא לא היה צריך לדאוג לפרנסה טוב, לכן יכול היה לצייר אמיתות כואבות, הוא לא היה תלוי בשום פטרון, אבל ז'יל שרה שהיה חייב להדפיס ולצייר, ומחר מוצרים, הוא אמר, כן, אני מודה, אני עוסק במלאכת הפיתוי, הוא ידע לצייר לא פחות טוב מטולוז-לוטרק, כן, הוא הודע והתוודע שזה מה שהוא עושה. כלומר, אני עוסק במלאכת השידול, במלאכת הפיתוי. וזה בדיוק היה הזמן שמוצרי צריכה וכל מיני מוצרים שהגיעו מהאימפריות, מהקולוניות, נמכרו באמצעות נשים יפהפיות. והכרזות היפהפיות של הארנובו, גם כאלה שמוכרות אופניים, את כמעט לא רואה את המוצר, הנשים היפות. אלפונס מוחה מכר כל מוצר צריכה, עם נשים נהדרות שהשערות שלהם יפהפיות ו... מסתלצלות כמו מקרונים, וזה היה כובש לב, זה היה נמכר, זה היה נהדר לזמנו. ואת יודעת מה? כשמדברים על הכרזות של מלחמת העולם הראשונה, אנחנו מדברים על תקופה שבה פיקאסו כבר צייר את הצורות הקוביסטיות שלו, הצורות המודרניסטיות הממועטות שלו, המודרניזם כבר שלט בכיפה, אבל אם אתה רוצה לדבר על קהל מאוד 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 רחב, קהל רחב לא מבין צורות קוביסטיות, הוא כן מבין ציור ריאליסטי, נטורליסטי. ולכן אם אתה רוצה להשפיע ולהניע קהל ענק לפעולה, תדבר אליו בשפה שהקהל הרחב מבין.
ברכה אל חסיד גרומר, תודה רבה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על אומנות הפיתוי והשידול החזותי בצבעים ובצורות. תודה לדוקטור ברכה גרומר אל חסיד, חוקרת ומעצבת גרפית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובאתר העסקטים של כאן. להתראות. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as